אתן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועי של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11, פרק שני, זה התקע אותי כל שבוע, לנצח עכשיו, כי עברנו... לא, כי זה עונה, ועונה זה נקבה, אז עונה היא 11, אני חושב.
11, בעיקר כשהתחלת את השיטה הזאת עם העונות, זה היה בשביל לא להיות כמו הפודקאסטים האלה, ששמם לא יאמר כאן, שמגיעים למספרי פרקים 458 או משהו, כי זה יהיה מסובך מדי.
אמת, אמת. כן, אני פשוט צריך לדעת עברית יותר טוב, אני אשאל את ערן, ואז הכל יהיה בסדר. קיצור, אני אבי מנוח.
ואני עידן זרמן, אין לי מושג מה הסדר, פשוט התפרצתי.
ואני תמרה, אנחנו לא יודעים, איך לפי איך שאנחנו נראים בדיסקורד, אתה מעליי שם, אז אמרתי...
אני חושב שזה, נראה שעברות לפי ותק.
זהו, זה צריך להיות לפי ותק.
אני
חושב שבסך הכל יש לך יותר פרקים ממני, אז...
זה לא משנה, לך לנצח יהיה מעמד מפאונדר, זה כמו סטארט-אפ. אתה, אני ויהודה פאונדרים, ועידן הוא האמפלוי מספר 4.
ארבע, אתה סופר.
אני חושב שהיה עידן, ורק אחר כך היה עירן.
I honestly don't remember, אבל סבב. סומך עליך.
בכל מקרה, אני מבחינתי עשיתי את ה... לא יודע, הייתי גבר לבן פריבילג קלאסי, פשוט קודם כל התפרצתי פנימה, ורק אחר כך ביררתי אם זה בכלל מגיע לי. פשוט הנחתי בהתחלה שזה שלי. וזה עבד. זה ילמד אתכם משהו.
כמו תמיד.
אפרופו גברים לבנים פריבילגיים, היה בטוויטר היום כתבה על זה שגוגל הפסיקו את ה-diversity programs בחברה ולא מקצים יותר תקציבים ולא עושים diversity training, ולא קראתי את הכתבה, קראתי רק את הציוצים, אז אני לא יודע מה היו ההסתמכויות שם, אבל...
אנחנו רוצים להתחיל בחדשות על הפטריארכיה, אנחנו לא נצא מזה.
תראה, בתור עובד גוגל, אני לא שקר שאני יודע, אני לא שקר שאני יודע הכל, אבל אני לא בכך עוקב אחרי כל המיילים האלה, אתה יודע, שנשלחים פעם ביום, אבל אני קיבלתי את הדייברסיטי ריפורט רק לפני שבועיים בערך, האחרון, אז אני מאוד, ואתה יודע, זה תמיד כזה עם תוכניות לשנה הבאה, וזה אני מאוד אתפלא אם סגרו את זה. זה בטח, צקלתי בטח הגיע לזה, להקלטה. קיצור, אני מאוד אתפלא אם סגרו את זה פתאום, אבל לא יודע, אני מוכן לזהר ולחזור לכם בפרק הבא.
מבחינת גוגל, האם אתה נחשב דיברסיטי כאתה יהודי, או שאתה פשוט בישראל, אז...
יהודים נבר נחשבים דיברסיטי.
סבבה.
אם הייתי מהגר בארצות הברית, אז הייתי נחשב כאילו מידל איסטרן אולי, או משהו כזה, אבל בארץ מאוד לא.
סבבה.
אז זהו, אז סתם, רק בגלל שדיברנו על פריבילגיות וזה, אז נזכרתי בזה. אז נשמתי בצ'אט הוסט שלנו את הציוצים האלה. אנחנו שורפים משחקים. כן, מה את חזק להגיד?
לא משנה, זה לחזור לדבר על דייברסיטי. לא חשוב, בואו נדבר על משחקים.
כן, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, כל המשחקים כולם. שדרים מדי יום חמישי בערוץ הטוויץ' isn.me, בערך בסביבות השעה 8 בערב. הפרקים עולים בימי שני, באתר isn.me, שם אפשר למצוא קישורים להרשמה לפודקאסט בדרך המועדפת עליכם. אני רוצה להגיד לכם שאני, מכל הפודקאסטים של גימלט, היחיד שאני עדיין מאזין לו הוא The Pitch, שזה פודקאסט שהוא כמו הקרישים כזה, שיש להם פאנל של Venture Capitalist, והם שומעים פיצ'ים ועושים investments וכאלה. וכשגימלט נקטו את ספוטיפיי, אז היה סיפור של, אוקיי, מה ספוטיפיי הולכים לעשות, הם הולכים לסגור דברים וזה, ואחד הדברים הראשונים שהם עשו זה עונות חדשות של פודקאסטים פופולריים בגימלט, לעשות אותם אקסקלוסיביות לספוטיפיי, לפחות לתקופה מסוימת, ובפיץ' הם עושים משהו הפוך, את הפרקים החדשים עדיין עולים בפיד הרגיל, אבל את העונות הישנות, את הארכייב, הם העבירו בלעדית לספוטיפיי, שזה מהלך מעניין. עשו קולקשנס של כל מיני, כאילו לפרקים נבחרים, לפי נגיד וומן פאונדרס, או הפיצ'ים הכי פופולריים, וכל מיני דברים כאלה. אז סתם, נראה לי מהלך מעניין, וחוץ מזה בפרק ששמעתי, בפרק האחרון שיצא, שמעתי היום, במידרול, שבדרך כלל יש שם את הפרסומות, אז הם אומרים שאם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, המקום המועדף להאזין להם זה בספוטיפיי, ולא סתם בכל מקום פודקאסט אחר. זהו, סתם מעניין אותי ברמה הפודקאסטית, כי אם ספוטיפיי יחליטו להפסיק לקחת התוכניות, כאילו להפסיק להפיץ את התוכניות בפורמט פתוח, מבחינתי זה כבר לא נחשב פודקאסט.
יש בזה משהו.
כן. זהו, אז אנחנו נדבר היום על כמה משחקים, ובעיקר Magic the Gathering. עידן התחנן במשך חודשים שנארגן פרק משותף איתו ועם ראוך, כדי שהם יכולים
לקשקש. זה לא רק בקטע כזה, זה היה בקטע של אם תצליח להביא את ראוך למשהו, זה בשביל זה, אז בוא ננצל את ההזדמנות.
זה לא דורש הרבה להביא את ראוך על משהו, זה פשוט צריך להיות על פרק עם משחק שהוא משחק. והמשחק שהוא משחק הוא תמיד אחד, זה היה הרסטון ועכשיו זה מג'יק.
כן, בדיוק ככה.
אז נראה לי שאחרי שאני שקעתי בביצה הזאת, נראה לי שמן הראוי לעשות פרק מג'יק איתי ועם ראוך, זה פשוט נראה כמו ההתפתחות הטבעית של הדברים.
כן, כן.
אבל נדבר על זה אחר כך.
כן,
אבל קודם כל נדבר על משחקים אמיתיים.
זהו, אז לזיירמן יש כמה משחקים אחרים להזכיר, אבל לפני זה, אפרופו תמיכה בפודקאסט, אם אתם נהנים מהתוכנית שלנו ורוצים לתמוך בנו, אז יש שתי דרכים לעשות את זה, אחת ישירות דרך ערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me, אפשר לעשות סאבסקריפשן, אפשר לתת טיפינג, הכל נמצא בעמוד הערוץ. הייתי אומר לכם להיכנס ולקנות את המרץ', אבל בגלל המצב הגלובלי כרגע, המרץ' פולפילמנט שלנו בסטרים אלמנטס הפסיק את המשלוח לישראל, אז תאלצו להמתין. אני האמת קיבלתי השבוע את חולצת השורפים משחקים שלי, הייתי מראה אותה עכשיו במצלמה, אבל לבשתי אותה כל השבוע וזרקתי אותה לכביסה. לא חשבתי על זה שאני צריך לשמור אותה לפודקאסט. כן.
Forward thinking,
זה, אבל חוץ מזה, אפשר לתמוך בנו גם דרך קישורי השותפים, שלא עולים לכם שום דבר, ואנחנו מקבלים קצת עמלה על כל הרכישה. Humble Bundle, isn.me/humble, Book Depository, isn.me/books, ו-Drive2RPG, isn.me/drive. אם התכוונתם לקנות בכל מקרה משהו, תעשו את זה דרך קישור השותפים, ותתמכו בתוכנית. זהו, עכשיו אני הולך להפסיק לדבר מלבד ב...
אין שום דרך לתמוך בנו בכלל ואין לנו תקווה, אבל מה לעשות?
כן. אני עכשיו הולך להפסיק לדבר למשך השעה הקרובה, מלבד בנקודות שבהם אני אגיד, צריך לקצר כי אין לנו זמן, ועידן וראוך ינהלו את התוכנית. בבקשה.
עידן הולך לדבר על דברים שמעניינים אנשים, ולא רק אותי, ואתה תצטרף ותדבר איתו גם.
לא, זה האמת, זה נכון. כאילו, על הלייף לייף פליקס לא אכפת לי כלום, אבל קימרקס סקוואד דיברנו בשבוע שעבר.
איך לא אכפת לך מהלייף לייף פליקס?
כי לא אכפת לי באופן כללי מהלייף לייף, וגם לא אכפת לי מ-VR, אז החיבור של שני הנושאים האלה מביאים משחק שלגמרי לא אכפת לי ממנו.
החוסר אכפתיות שלך בשני הדברים האלה זו טעות.
יש לי שאלה אחת בשבילך.
כן.
האם יש בהפלייף אלקס קלפים?
אני מנסה לחשוב שנייה, כי יש שם הרבה דברים, אני חושב שקלפים אין שם.
אז זהו, אני הולך לנמנם 20 דקות.
אוקיי, בסדר. יש שם הרבה דברים אחרים שאפשר להרים ולשחק איתם. אפלף אלכס, שלפעם האחרונה שהתארחתי זה היה הפרק ה-200, ואז כן קצת שיחקתי בו, אבל בפרק המלא לפני זה שהתארחתי, אמרתי שזה המשחק שאני הכי מצטער שלא הספקתי לשחק בו. מאז עבר הרבה זמן וקורונה, והספקתי לשחק בו ולסיים אותו, וזה לא שהוא משחק קצר, הוא משחק של סדר גודל של 15 שעות, אני משחק משחקים לאט, אז הוא משחק בסדר גודל של 22 שעות, ועוד עם כמה שמשחק במשחקים לאט, אליקס נתן לי הרבה הזדמנות לשחק בו עוד יותר לאט, זה משחק VR עם הרבה פוטנציאל השתתות, אני קישרתי פעם קודמת לשרשור עידן משתתה באפלף אליקס, מאז הוא, מאז הוא התקדם, השרשור הזה, אני אולי אקשר אליו שוב. זה המשחק החדש בסדרת Half-Life, נשמע מוזר להגיד את זה, כי 13 שנה לא עצה משחק חדש בצורת Half-Life, הוא מתרחש 5 שנים לפני Half-Life 2, לא נעבור על כל העלילה והטיימלן והמשמעות של איפה זה ומה זה ואיך זה, כי אין לנו זמן לזה, אבל זה מאוד מאוד בקצרה, זה אומר שזה מתרחש בתקופה שבה גורדון פרימן, מי שהיה עד עכשיו הגיבור ברוב משחקי Half-Life, לא נמצא, is missing in action, כי הוא מבלה לא יודע, בתוך הסטייסיס של הג'ימן או whatever, לא משנה. אז אין גורדון פרימן, מי שאתם כן משחקים זה אלכס, הבת של אילי ונס, חבר של גורדון פרימן ומנהיג המרד, זו דמות שליוותה אתכם בחלק במשחקי Half-Life, ואתם נכנסים לנעליים שלה, בתחילת המשחק, במטרה להציל את אבא שלה משבי הקומביין, הגזע חייזרים ששולט בעולם, תוך כדי שהיא מצילה אותו, היא מגלה דברים, אני לא אספלר יותר מדי, עוד מעט אני כן אספלר, אבל זה יהיה תחת הזרה, זה לא ידוג, אבל היא מגלה דברים על איזשהו נשק שהקומביין כנראה מחזיקים, שהוא מאוד מאוד מסוכן, ומכאן דברים מתפתחים. זה משחק Half-Life, אבל ב-VR, זה אומר שיש לו את כל המיקס של אקשן, פאזלים מבוססי פיזיקה, הרבה מאוד בניית אווירה ו-environmental storytelling, מעט מאוד סצנות מעבר שבהם מספרים לכם דברים יותר, אתם יכולים לקרוא את הסביבה ולהסיק מן הדברים לגבי מה קרה באזור הזה, מאיפה הדבר הזה הגיע, כל מיני דברים כאלה, אבל כאמור, משחק Half-Life, אבל ב-VR, מה שאומר שאתם מחזיקים את האקדח בידיים שלכם, ועוצמים עין בשביל לכוון בדרך הלייזר סייט שלו, ובשביל לפגוע באנשים, וזה פרנצ'ייז שאחד מהאויבים הבסיסיים בה, זה יצור שנראה כמו פייסהגר שקופץ לכם על הפנים. עכשיו...
כן, זה מגניב לגמרי.
כן, כאילו, Half-Life תמיד כזה שיחקו עם אימה, ברוב המשחקים סדר גודל שיש שליש משחק הוא אימה, ואז זה נכנס לשלב האקשן, אז גם פה זה בערך אותו סדר גודל, סדר משהו כמו שליש משחק זה אימה, אבל כשעושים אימה ב-VR זה אימה. זה כמו, זה הגרסת VR של Alien Isolation שתמיד רציתי לשחק, אבל לא תצא אף פעם. זה כאילו...
אני אראה כמה באמת VR, כאילו, קודם כל, מעניין אותי לדעת אם זה, איך הגרפיקה שם, אם זה נראה כאילו בסדר, אם זה כאילו, לא יודע,
זה מדהים.
של המצוים או...
זה כבר תלוי בסיבות שלך ל-VR, ויש כל מיני שיטות תנועה נוחות יותר, נוחות פחות. אני בדרך כלל שיחקתי בסדר גודל של שעה, שעה וחצי, בכל סשן, כי גם הקסדה כבדה על הראש, באיזה שלב נמאס לך. מצד שני, בסוף המשחק הייתי במתח, אז את הסשן האחרון שיחקתי 3.5 שעות ברצף. אז כאילו...
וואו.
אז הוא מספיק טוב בשבילו להשכח ממך לפעמים את החוסר נוחות הפיזית שלך.
אני מעיד שהגרפיקה נראה טוב מצפייה.
באמת הוא נראה מדהים. אני ביליתי, כשנכנסים אליו, הוא מראה לכם את City 17, העיר ממשחקי Half-Life 2 ועלה. אתם נמצאים על איזושהי מרפסת, ואתם יכולים להשקיף לרחוב, ולהסתכל אל האופק, אל העיר, ואתם פשוט עמדתי שם את משהו כמו 7 דקות ובהיתי. כי הוא כל כך יפה. אחר כך הוא עובר הרבה מאוד למסדרונות חשוכים ותעלות ביוב וזה, אז הוא קצת פחות יפה, אבל הוא Half-Life.
האמת שזה ממש חדשות טובות, כאילו מהבחינה הזאת של VR אשכרה תורם לתחושה של אימרסיה במשחק, וכשהמשחק הוא כל כך טוב, עלילתית ובניית עולם, זה ממש נשמע כמו כאילו, אוקיי, אנחנו שם מבחינת ה-VR, כאילו זה...
ה-VR מאוד... מאוד תורם, הקטע, אופר דיבר על זה בגיימפוד, פלאג לגיימפוד, הפעולה הבנלית שאתם עושים בכל משחק מהז'אנר, שיש לכם ארבעה לוקרים, אז אתם פותחים כל אחד מהם בשביל לבדוק באיפה מסתר את התחמושת, או המדקיט או whatever, אין מדקיט באפלייף, אבל לא חשוב, הפעולה המאוד מאוד בנלית הזאת היא כל כך כיפית, זה אף פעם לא כיף, זה מה שאתם עושים כשאתם מחפשים אייטמים במשחק, היא כל כך כיפית שאתם עוברים עם היד שלכם ופותחים כל לוקר, ואז כזה מחטים היד בשביל להעיף את הזבל לצדדים לפני שאתם מוצאים את מה שאתם רוצים, זה הופך את האינטראקציות האלה לכיפיות. כל מיני פאזלים מבוססי פיזיקה הופכים להרבה יותר, לאחרים לגמרי, כשאתם עושים את זה בפרס פסון, עם הידיים שלכם, באמת. זה כאן החבר'ה בפודקאסט בגיימפוד חלקו עליי, אבל בבחינתי, ההקינג מיני גיימס, שהם נמצאים בכל משחק, בהרבה מאוד משחקים בעמנו, שאתם משתמשים בהם כדי לפרוץ לכל מיני קונטיינרים וכאלה, זה מעין הולוגרמות תלת-ממדיות שאתם מסובבים אותם ומזיזים אותם כדי שתוכלו לפרוץ לדברים, וזה כיף! זה פאזלים מטופשים, אבל זה פשוט כיף לעשות את זה ככה. אז מבחינת ה-VR הוא מאוד משחק אותה, מבחינת העלילה הוא מאוד טוב, הוא מצחיק, Half-Life ידועים בזה שהגיבור שלהם הוא סלנט פרוטגוניסט, ו-Half-Life Alyx מאוד גורם לכם להבין מה הפסדתם בכל השנים האלה, שהגיבור של משחקי ולו היה סלנט פרוטגוניסט, כי היא מנהלת דיאלוגים עם ראסל, המדען שעובר איתה בקשר, והם מצחיקים ומצוינים, ויש המון טאצ'ים קטנים וכיפים של בניית עולם, איך נראה העולם הפוסט-אפוקליפטי, למשל, בשלב שבו הוא מסביר למה זה וודקה, כמה זה דבר, היא עומדת להיכנס לתחום מפעל וודקה, והוא מספר לה כמה זה דבר נוראי והיום, אז היא עושה כזה, אז אתה אומר, לא להביא לך שום, לא להביא לך מזה, הוא אומר, לא, אם את מוצאת בקבוק, יהיה נחמד. והוא מאוד אינטנסיבי שהוא רוצה להיות, והוא מאוד מותח שהוא רוצה להיות, ואיפשהו באמצע שלו, כן, בערך באמצע של המשחק, נמצא פרק בודד, שהוא, אני לא, כאילו זה נשמע יופי, בסדר, רפלה, וזה, קל להיסחף לסופרלטיבים, אבל חשוב שתבינו שאני מתכוון לזה ברצינות, כמה שאני מריץ זה בראש שלי. פרק שמבחינת דיזיין במשחק הוא מושלם. לא כאילו טוב מאוד, לא חומר של משחק שלה, פשוט כאילו טובי המוחות בוואלב ישבו ועיצבו את הדבר הזה שיהיה מושלם מכל הכיוונים, וריכזו את זה בפרק אחד. זה לא שער המשחק לא טוב, שער המשחק מצוין עד מדהים, תלוי באיזה פרק, אבל יש להם נקודה אחת מושלמת. אני יכול לספר לכם אותם?
לי לא אכפת.
כן, תשמע, אני במצב שבו כל משחק שאינו מג'יק ישוחק אי שם בפנסיה שלי, אז כאילו...
סבבה. למי שלא רוצה לדעת, ולמי שהולך לשחק בזה, ואני ממליץ לכם...
אני שם ספוילרים על המסך רגע.
אז כן, ותבדקו גם בשואו נוטס באיזה שלב הספוילרים...
הנה, הפעלתי את הזרת הספוילרים על המסך.
מעולה, אני לא אדבר על זה, אני לא אדבר על זה הרבה. תקפצו כמה מסוימת של זמן. פרק 7 של המשחק מתרחש במפעל וודקה, וקוראים לו ג'ף. ג'ף הוא... יש הרבה זומים מהפלייף, הוא סוג של זומי שעבר הרבה מאוד מוטציות, ויש לו שני מאפיינים קרים. הראשון, הוא יכול להרוג אתכם ביריקה אחת של חומצה מהפה שלו. אינסטקיל. זה אגב מאוד Alien Isolation מהבחינה הזאת, שאמרתי שסוף סוף גיבלת המשחק של Alien Isolation, דיברתי בעיקר על המסך הזה. הדבר השני הוא עיוור, אבל מאוד רגיש לסאונד. כבר היה את הקטע הזה פעם אחת ב-Half-Life, Half-Life 1 יש מסך מאוד מפורסם שבו אתם נמצאים עם מפלצת עיוורת אבל רגישה לסאונד בחדר מאוד מאוד גדול, אבל העניין איתה זה שהיא נייחת, אמנם יש לה זרועות שיכולה לשלוח לכל מקום, אבל בסופו של דבר היא נייחת וההתגנבות מסביבה היא מאוד חדגונית. כאן זה משחק מ-2020 שאתם ב-VR, הם עושים את זה כל כך מדהים, גם מבחינת הומור מקאברי, באיזשהו שלב נניח אתם רואים פייסאגר שפשוט הולך על מדף גבוה, ותוך כדי שהוא הולך הוא מפיל בקבוקים. עכשיו כשבקבוקים עושים כל נפץ אז ג'ף מגיע, אז אתם כזה, בגלל שזה בביאר אתם יכולים לומר אוקיי אני תפוס את הבקבוק הזה לפני שהוא נופל, ואז הוא מפיל את הבקבוק, אוקיי אני תופס את הבקבוק הזה לפני שהוא נופל, ואז הוא פשוט קופץ על ארגז של בקבוקים ומפיל את כולו לרצפה. כששתי הידיים שלכם תפוסות עם בקבוקים בידיים. יש אזורים שבהם יש גז, לא בדיוק גז רעיל, אבל גז שגורם לכם להשתעל, שעולים מושכים את ג'ף, אז אתם צריכים להניח יד על הפה, בשביל לא להשתעל כשאתם מגיעים לאזור הזה, וזה VR עם חיישנים של VR, אז אתם באמת מניחים את היד שלכם על הפה כדי לעשות את זה, וככה אתם מסתובבים עם יד אחת כאילו עם אקדח שלוף, ויד שנייה מכסה את הפה שלכם כדי לא להשתעל בזמן שאתם מסתובבים בחלקים האלה של המפעל. המון דברים קטנים שעושים טריגר לרעשים, שאתם, חלק מהם אתם יכולים לצפות וחלק לא. המון משחק עם איך אתם מושכים את ג'ף לנקודות מסוימות, כדי שאתם תוכלו להמשיך לנקודות אחרות בלי שהוא יהרוג אתכם. פאזלים שאתם יכולים לפתור אותם, אבל הם עושים רעש, אז אתם צריכים לעשות שיקול. אני רוצה את התוספת החמושת הזאת, אבל שתזמן לפה את ג'ף. וזה פשוט פרק ש... אני לא אגיד שהייתי on the edge of my seat, כי אין seat, כי אני ב-VR, אבל הייתי במתח נונסטופ במשך הסדר גודל של שעה וחצי שהוא נמשך, והוא מדהים, ואני חושב שרק בשביל הפרק הזה, שווה לקנות מערכת VR
ו-VR.
כן, טוב, זה קצת, אני מודע לעובדה שזה קצת בעייתי.
טוב. אבל... ב-20 דקות פנימה, אז בואו נתקדם.
קיצר, מה שאני בסופו של דבר הגעתי אליו, מה שאני כתבתי כזה בשונות, אני לא אגיד שזה המשחק שבשבילו שווה לקנות VR, כי כבר היה משחק הזה, הוא נקרא ביטסייבר, כבר בשבילו היה שווה לקנות VR, אבל זה המשחק השני ששווה לקנות כשיש לכם VR בבית. והוא באמת מצוין, היה שווה לחכות המון שנים בשביל ה-F-Life הזה, ואני מקווה שלא יעברו 13 שנה עד F-Life הבא.
טוב, תגיד לנו 5 דקות כמה טעינו בענייני קימרה סקואד, ואז נעבור למאג'יק.
סבבה. הם לא מאוד טעיתם בענייני קימרה סקואד.
סתם, כאילו, זה לא חדש שלי לא אכפת מהאסטרטגיה באקסקום ולך,
כן. זה נכון, אבל כן, ואני חושב ששניכם טועים לגבי זה, אבל אני רוצה להגיד שמזל שלא אכפת לי, מזל שאכפת לי מהשכבה האסטרטגית, כי אני חושב שזה goes a long way בשביל להפוך את המשחק הזה לטוב יותר. כי במשחק הזה הם עושים הפשטה של מצטער אם יש צעקות ברקע, ילדים שינה, לוז זה. הם עושים הפשטה גם לרמה האסטרטגית וגם לרמה הטקטית. ההפשטה של הרמה האסטרטגית עובדת מצוין, עדיין מאוד מאוד כיף. היא עדיין מצליחה להעביר את התחושה של אין לכם מספיק משאבים ואין לכם מספיק זמן לעשות כלום, ואתם איכשהו צריכים לחבוט מיליון ואחת צרפות, היא מעבירה את זה מצוין. הרמה הטקטית פחות עובדת בשבילי. זה עדיין אקסקום, יש גבול כמה אפשר להרוס את אקסקום, עדיין, אוקיי, המערכת הבסיסית עם half cover, full cover וזה, זה עובד. סיכויים של 70% לפגוע שהם פספסים ואז אתם בועטים לעצמכם בראש, זה כאילו זה...
אני שונא את זה כל כך.
זה עובד, עדיין... הטריגר. האקסקומיות של זה עובדת. אבל, הוא נותן לכם סיבוב של לראות בכולם, אז כבר כזה סיבוב ראשון שאתם אוטומטית יכולים לראות בלי שאירו בכם בחזרה, אז כבר כאילו מרגיש כזה, אוקיי, אתה קצת מנסה לפגוע ברמת כושר עצמך, וגם בעצם בשכבה הטקטית, כי ההחלטות הטקטיות שלך מצמצמות למאוד, אוקיי, על איזה מטרה אני יורה, אין כאן עניין של קאבר או לא יודע, כאילו המיליון ואחת החלטות שהולכות להחליט עם מה אני עושה עם הדמות הזאת בתור הזה באקסקום, אין, זה רק אתה יורה ב-X או ב-Y, ובגלל שבדרך כלל יש לך מטרות מסוימות שהן אגרסיב ומטרות מסוימות שהן לא, וואו, בדרך כלל יש לך מטרות מסוימות שהן אגרסיב ומטרות מסוימות שהן לא, אז הרבה פעמים ההחלטה הזאת היא קצת מרגישה כאילו היא נעשית עבורך, וזה משהו שבאופן כללי אני מרגיש לגבי הרמה הטקטית באקסקום, כי כאן נכנס גם הקטע של ה-interleaved initiative.
כן.
בגלל שכל פעם אתה פועל ואז אוהב מסוים פועל ואז אתה פועל ואז אוהב מסוים פועל, אני מרגיש שהרבה מהיכולת להחליט החלטות נלקחת ממך. עכשיו הדמות הזאת היא חייבת לפעול, והיא חייבת להרוג את החייזרים האלה והאלה, אחרת הם יגרו לי מלא נזק.
נכון, זה גם מה שאני אמרתי בפעם הקודמת. אין פה את הקטע של, אוקיי, אני יכול להציב את כל הדמויות בצורה שתהיה לי הכי אופטימלית ושאני אוכל לזה. יש פה פשוט הרבה יותר אילוצים שאתה לא יכול לעשות איתם שום דבר.
אז איפשהו בתהליך הזה אני מרגיש כאילו מה שאני אוהב, מה שאני הכי אוהב באקסקום, הקטע של שיש לי המון המון צעצועים לשחק איתם ולחשוב איך אני משלב אותם בצורה האופטימלית כדי לשבור את המשחק, כדי שהזמן אם אתה זורק על 18 עובדים בו זמנית, אני ארוג את כולם. ועוד תצא עם זה עם בונוס למובמנט בתור הבא, whatever, כאילו, אז...
כן.
אני מרגיש כאילו זה לא קיים פה, בגלל ש... כמעט תמיד אני מרגיש שיש החלטה אחת נכונה. וזה כן, עובד לעשות
אותה. אני בגדול, בגדול מסכים גם, הייתה לי חוויה מאוד דומה.
אז זה עדיין משחק טוב, אני עדיין אינה ממנו, כאמור הוא ביחד עם הרמה האסטרטגית כן עובד לדעתי, אבל הוא משחק של, הוא אקסקום של 8 ולא אקסקום של 10 לדעתי. בטח שווה $10 או 20, אבל זה לא אקסקום 3 וזה גם לא אקסקום 2, סדלי. אבל אני חייב להסכים עם, בעיקר רידה דיבר על זה, הוורד בילדינג שלו מדהים. הוא הזכיר קצת את החתולים למיוטונים. אני הדבר שאני הכי זוכר מהמשחק זה את הפרסומות להמבורגרים שאתם שומעים מדי פעם, שההמבורגרים הם genetically encoded להזהיר אתכם עם מין שההמבורגר הזה רעיל אליו הולך לאכול אותו. אם זה עומד לקרות, אז it triggers the flight response של ההמבורגרים. ואז אם אתה לא יכול לאכול את זה, ההמבורגר ידאג שתדע את זה.
את זה לא שמעתי.
הוא עושה עבודה מצוינת עם ה-world building והשיחות בין הדמות. מהבחינה הזאת היא באמת, כאילו, כל הכבוד, זה ממש הסיקוול ל-XCOM 2 שהייתי רוצה שיהיה. חבל, הייתי רוצה, כאילו, כן, בסדר, אני אחכה בסבלנות ל-XCOM 3, לא אכפתי שקחו, חיכיתי 13 שנה ל-Half-Life, נחכה ל-XCOM.
כן, אתה יודע, עם איך שמשחק הזה יצא, בוא נקווה שלא עוד חצי שנה יודיעו לנו שפיראקסיס פשטו את הרגל או משהו.
אני לא חושב, הם חברה עם, כאילו שיש להם יחסית עומק פיננסי די טוב, שנקרא סיביליזיישן, אז כאילו בסדר. נראה שלהם בסדר.
טוב, אז לנושא המרכזי, יש לכם את כל הזמן שאתם צריכים, עד שעידן צריך ללכת, שזה חצי שעה.
כן.
אז...
אני מתחיל.
בוא נדבר קצת על מג'יק. כאילו, אתה יודע, אני יכול לדבר על מג'יק שעות וימים בלי שאף אחד יעצור אותי, אז תגידו לי די מתישהו. בכל מקרה, מג'יק, אני משחק, כאילו, במיוחד מאז המגפה וכל העניינים, אני משחק אך ורק דיגיטלית ב-MTG ארינה. לצערי, לא באמת אפשרי או לא סביר לשחק מג'יק נייר בימינו. בכל מקרה, MTG ארינה, הקליינט הדיגיטלי החדש והמדונדש של מג'יק, יצא לאחרונה משהו כמו לפני שלושה שבועות, אני חושב, יצא הסט האחרון של מג'יק, איקוריה, Lair of Behemoth, הוא סט פנטסטי, מגניב ומשוגע לגמרי. בגדול הפרמיס בו, לא שזה נורא משנה, אבל כל סט מג'יק יוצא גם עם איזשהו פרמיס כזה, כל סט נמצא על איזשהו פליין אחר במולטיברס, וזה פליין שיש בו, בתכלס פסיפיק רים, אוקיי? פסיפיק רים הגיע למג'יק, בנוסף הרי וויזרד זה תת חברה של הסברו, אז יש להם את הזכויות לגודזילה, אז הם עשו פרומו, קלפי פרומו שיש עליהם ספייס גודזילה, וכל מיני כאלה דברים משוגעים, אז לגמרי, זה פרופר פסיפיק רים שהגיע למג'יק, זה בומבסטי מגניב ויפהפה, והסט עצמו מגיע גם עם מכניקות משוגעות משל עצמו. בגדול, מה שהמכניקות, כל סט של מג'יקר מגיע עם מכניקות ייחודיות, וחלק חדשות, אז המכניקות הייחודיות לאיקוריה, זה אחד מיוטייט, לא ניכנס לפרטים של כאילו מה בדיוק זה עושה, אבל זה אמור תמטית לדבר על זה שמפלצות עושות איזושהי מוטציה, מתפתחות, גדלות תוך כדי קרב וכן הלאה, ועושות כל מיני אפקטים מגניבים על הלוח, והמכניקה השנייה זה קומפניון. קומפניון הם כמה קלפים יצורים, יש 10 כאלה בסט, שבאים עם איזושהי מגבלה על בניית הדק, זאת אומרת כל חבילה צריך לבנות אותה תמיד 40 קלפים בלימיטד או 60 קלפים בקונסטרקטד, הקלפים האלה באים ואומרים, אם אתם מקיימים איזשהו תנאי מסוים על בניית החבילה, אתם יכולים לשחק אותי בתור קומפניון, שזה אומר הם נמצאים בצד המשחק, הם בעצם למעשה כמו קלף שמיני ביד הפותחת, וזה שבור לחלוטין, זה פשוט משוגע לגמרי, כמה הדבר הזה משפיע על מג'יק, לכל אורך הדורות, כאילו מג'יקר זה משחק של 25 שנה, עם פורמטים ותיקים מאוד, שמשחקים קלפים שבורים שיצאו בעיקר בהתחלה של מג'יק, והקומפיינים עושים הדים גם שם, שזה משהו שקשה להסביר עד כמה זה ground breaking למאג'יק, זה ממש ממש משוגע. אז אלה בגדול הדברים המשמעותיים שיצאו באיקוריה, הם כיפי מאוד, הם מאוד קונטרוברסיאל, וזה בעצם מה שאנחנו אוהבים במאג'יק שלנו. זה ככה ה-headliners לגבי מה הסט עצמו הביא אותו, חוץ מזה בארנה...
רגע, למה הם שנויים במחלוקת?
בגלל שהם כל כך שבורים, בעצם בשבוע הראשון, אפילו לא רק בשבוע הראשון, בעצם מאז השבוע הראשון, כל הקומפיינים האלה הופיעו בתחרויות הגדולות, בכל הפורמטים, שזה וינטג', לגאסי, מודרן, אלה פורמטים שמכילים כאילו 20 שנה של מג'יק, 15 שנה של מג'יק, זה מכילים קלפים מאוד 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 חזקים, וכשיוצא קלף שעושה עדים בכל הפורמטים האלה, זה מראה על כמה הוא חזק ושובר את החוקים של המשחק. בעצם הקומפיינן, בכל התחרויות האלה, החבילות עם קומפיינים, לפחות בין 2-3 או יותר מקומות בטופ 8 של הטורנירים האלה, של מאות או אלפי אנשים, כולם דקים עם קומפיינס. הם מביאים למצבי משחק מאוד מאוד משוגעים, בבירור, היוצרים של מג'יק לא לגמרי חשבו עד הסוף איך הדברים האלה מסתדרים עם הפורמטים הישנים, ואני לא, אגב, לא אומר את זה סתם על דעת עצמי, כן? הם באמת מודים בזה שהם לא בודקים את הפורמטים הישנים עד כדי כך, והם בסדר עם זה, מדי פעם הם שוברים את המשחק, מבחינתם זה אינוביישן שקדם את המשחק, ובסדר, אם יש בעיה, עושים לזה בין. אז פה הקונטרוברסי, כאילו, האם מג'יק צריך ללכת לכיוון ששובר את המשחק כל פעם? ספציפית בשביל ההקשר, למי שלא נורא עוקב אחרי מג'יק, בערך בשנתיים האחרונות, בעיקר ב-2019, אבל קצת עוד לפני זה, כל סט של מג'יק הביא לבנים, הביא לדברים שבורים מאוד, זאת אומרת, פורמט כמו לגאסי, שזה פורמט של כל ה... פחות או יותר כל מה שיצא אי פעם במג'יק, פרט למה שנקרא Power 9, הקלפים כמו, מוכרים כמו... לא משברך לי השם עכשיו, כמו כל המוקסים וכן הלאה, כמו בלק לוטוס, אלה לא נמצאים בלגאסי, אבל כן נמצאים כל שאר הקלפים שיצאו במג'יק אי פעם, ו-2019 זיעזע את לגאסי, אחרי שכמה שנים הוא לא השתנה כמעט בכלל, זאת אומרת, מ-2019 כל סט של מג'יק מזעזע את לגאסי, שזה אומר הרבה לגבי העוצמה והפאור לבל, הפאור קריפ, בעצם הגידול בעוצמה של סטים חדשים של מג'יק. אז שם יש הרבה שיח בקהילה של מג'יק. אונסטלי, האמת, אישית, אני מבין מאיפה זה מגיע, ויש הרבה בעיות שם, אבל זה מגניב, כאילו, קוראים דברים מגניבים, אין מה לעשות, כאילו, אני אוהב דברים שבורים, קוראים דברים מאוד מעניינים במשחקים של מג'יק בימינו, ואני מאוד נהנה מהרחבה בסך הכל, גם בדרפטים שזה רוב מה שאני משחק, ואגב, זה פורמט סופר סופר כיפי בדרפטים בינתיים, וגם ב-constructed, שבארנה זה בעיקר סטנדרט, ובקרוב גם בהיסטוריק יותר רלוונטי.
זה, בתור השחקן הנוב, אני אגיד שזה פורמט מאוד מאוד קשה בדרפטים.
כן.
כאילו, אתה מגיע, לומד מג'יק, חושב שהוא כבר מתחיל פחות יותר להבין את הקטע, הארכיטייפים של... של חבילות, וזה איזה שילובים של שני צבעים בדרך כלל, למה צריך להסתכל, שני צבעים, לפעמים שלוש צבעים, לראות איך זה, איך הם עובדים ביחד, ואז מביאים לכם את איקוריה, שכאילו אומרים, כן, תקשיב, חבילה של חמש צבעים, לגיטימית בפורמט הזה, ועם איזה משהו כמו 700 ארכיטייפים של חבילות חדשות שאפשר לגנות, גם בגלל, עם קומפניון, בלי קומפניון, עם חלק במכניקות החדשות, חלק עם מכניקות ישנות, אבל שמקבלות איזשהו קיק מקלפים חדשים. ויאללה, תעשה עם זה דרפטינג בתור שחקן מתחיל, ובנוסף לזה הוסיפו את ה-Human Drafts למג'יק ארינה, שזה דרפטים יותר קשים, כי יש לכם מגבלה של זמן על כל בחירה שאתם עושים בדרפט, ואם אתם לא תיקחו את הקלפים הטובים, אז בוודאות אנשים אחרים יקחו אותם. אז קשה לי מאוד, אבל היי, אני נהנה מזה.
כן, האמת שאני באמת לא מקנה במי שנכנס למג'יק ישר באיקוריה, לדרפטים הם באמת מאוד מאוד קשים, כאילו, זה סט שמאוד קשה, גם כאילו, דרפט זה פורמט מורכב, הוא מכיל כאילו מיני משחק של הדרפט עצמו, של להבין בעצם איזה חבילה אתה אמור להדריפט, זה נקרא, זאת אומרת, איזה חבילה אתה אמור לקחת מבין כל מה שיוצא, שזה כמובן תלוי במה אחרים לוקחים מסביבך וכן הלאה, זה קשה בפני עצמו, ואז המשחקים עצמם גם כן סופר מורכבים, כי יש כל כך הרבה אינטראקציות עדינות, וקורנר קייסס משוגעים, ובורד סטייטס מנופחים לחלוטין, כאילו, זה באמת סט מאוד מאוד מורכב, אבל הוא מאוד מאוד מגניב, כאילו, יש דברים מפוצצים שקורים, זה מאוד 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 כיפי. ואגב, דרפטים נגד אנשים, זה אחד הפורמטים שאנשים מבקשים בערך מאז שהמשחק יצא, וזה היה פשוט כאילו peaceful moment, כשאני וחברים סוף סוף נכנסנו למשחק פעם ראשונה וכזה, דרפט נגד אנשים, כל כך חיכינו לזה, כי מאז ומתמיד בערך בארנה, דרפטים נגד בוטים היו שונים באופן מהותי מאשר דרפטים נגד בני אדם, ומי שעמוק בדרפטים מרגיש את זה, זאת אומרת, אתה מרגיש שהבוטים עושים בחירות לא נכונות, אתה מרגיש שהבוטים מפספסים ארכיטייפים שלמים, כאילו מאוד 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 מפורסם, יחסית לאחרונה שהיה את הסט אלדריין, שבו בעצם היה ארכיטייפ בכל התחלה של המשחק עם מילינג, זאת אומרת שזה להרוג, כאילו להרוג את היריב על ידי זה שאתה מעיף לו קלפים מהחבילה לגרייביארד, ואז הוא צריך לשלוף מהחבילה שלו כשאין לו קלפים, והוא מת לזה, זה נקרא מילינג, וגם כנראה המפתחים לא שמו לב שזה ארכיטייפ שהוא סביר בפורמט, והבוטים לא בחרו את הקלפים האלה כמו שצריך, ואז אם ידעת שזה מה שקורה, היית יכול פשוט לקחת לקחת דברים אחרים מעל הקלפים האלה, ולדעת שהבוטים יחזירו לך את הקלפים החזקים האלה. זאת אומרת, אתה מתחיל מלקחת את הדברים שהם בטיר 2, ומובטח לך שיחזרו לך הקלפים שהם טיר 1 עבור הארכיטייפ הזה. והארכיטייפ הזה כמעט תמיד היה פתוח. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד שונה מלעשות דרפטים מול בני אדם, וסוף סוף יש דרפטים מול בני אדם, וזה...
זה אגב, אני רוצה להגיד שזה אפילו יותר גרוע, כי חבילות מילינג זה החבילות הכי מעצבנות שקיימות במג'יק.
זה נורא, כן.
אני אומר את זה, שוב, על סמך הניסיון המאוד מועט שלי, אין דבר יותר מעצבן מזה. יש את החבילות החדשות שנהיו פופולריות עם, עם החתולים והתנורים שנהיו פופולריות במג'יק, שהן מעצבנות בגלל האפליקציה, לוקח הרבה מאוד זמן לשחק נגד מישהו שמשחק אותם, התורות שלו מאוד מורכבים, אז הן מעצבנות מהבחינה הזאת, אבל חבילה של, כשאתה משחק נגד חבילה של מג'יק, אתה לא באמת משחק מג'יק, אתה משחק סוליטר, כאילו נגד טיימר.
זה ממש סוליטר, זה בדיוק זה.
אז שזה יהפוך לחבילה הפופולרית, זה פשוט כאילו קטסטרופה.
כן, האמת היא שזה מצחיק, כי גם מבחינת המפתחים זה קטסטרופה, כי במיוחד כשסט חדש מביא את השחקנים חדשים, וכשמה שהם רואים אולי הם נורא מתרגשים אחרי שהם עשו דראפט לחבילת יצורים מגניבה שלהם, ומה שעומד מולם זה מישהו שיושב שם עם יצורים 0-4 שחוסמים כל מה שאתה משחק, ופשוט הורגים לך את החבילה, ואתה כזה, טוב, אין לי מה לעשות נגד זה, this game sucks, להתראות. אז כאילו, גם עבורם זה היה מאוד מאוד חשוב, שיראו כמה פורמטים שלהם מגוונים ומגניבים דרך דרפטים עם בני אדם.
אני, עם כל הדברים שאני אוהב באיקוריה, ספציפית אחד מהדברים שהכי אהובים עליי זה שחבילות דרפטינג, יש להם קאונטר מאוד אקטיבי באיקוריה. כאילו, פתאום אני משחק חבילה שנהנית מזה שזורקים כמה שיותר קלפים שלה לגרייביארד, זה רק מעיץ את המוות של השחקן שמשחק מולי. אז אני חושב שזה אחד מהנקודות שאני הכי אהבתי מאז שהסט הזה יצא, שחבילות מילינג נעלמו כמעט לחלוטין.
כן, אין ספק.
תסבירו בשלוש מילים איך עובד דרפטינג למי שבחיים לא עשה את זה.
סבבה, אז בדרפט, דרפט קלאסי, מה שקורה זה שנקרא או בוסטר דרפט, מה שקורה זה שיושבים 8 שחקנים בשולחן עגול, כל אחד מקבל 3 בוסטרים, התהליך של דרפטינג הולך ככה, מתחילים מהבוסטר הראשון, כל אחד פותח את הבוסטר שלו, בוחר קלף מזה, הוא הולך לרימה שלו, ומעביר את הבוסטר שמאלה, okay? ואז הוא מקבל מימינו את הבוסטר שמי שמימינו פתח, בוחר משם קלף, מעביר שמאלה, וכן הלאה, עד שנגמר הבוסטר הראשון, מתחיל הסיבוב השני של הדרפט, אתה פותח את הבוסטר השני, מעביר ימינה, חוזר חלילה עד שנגמר הבוסטר, ולבסוף הבוסטר השלישי מעבירים שוב שמאלה. בתהליך הזה אתה בעצם מרכיב לעצמך 45, אתה בוחר 45 קלפים, כן? כי כל בוסטר זה 15 קלפים, אתה בוחר את כל יש לך 15 פיקים בכל בוסטר, בסך הכל אתה מקבל 45 קלפים, מהם אתה צריך לבנות חבילה של 40 קלפים, לא כולל אדמות, כן? אדמות צריך למביאים בנפרד, ובעצם מה שהיה עד עכשיו בארנה, עדיין הדרפט היה מתנהג ככה, רק ש כל השולחן סביבך היה מלא בבוטים. הם בחרו לפי איזשהו פיק אורדר שהכתיבו להם מראש, ואיכשהו מבוסס על מה קורה בסט באופן כללי. הבוטים כן ניסו לבנות חבילות עם איזושהי, לפי צבעים, עם איזושהי קונסיסטנטיות, אבל הם לא באמת בנו דקים כדקים, הם לא באמת ניסו לבנות חבילות, ובדראפט מה שהמטרה שלך זה לעשות, זה בעצם, אם אתה מכיר את הארקטאפ, אם אתה מבין מה קורה בפורמט, אתה מנסה לבנות את החבילה תוך כדי הדראפט. ואז אתה שם לב, למשל, אם עובר, נגיד, פיק שלישי, זה נקרא בבוסטר ראשון, למשל, זאת אומרת, מישהו, שלושה אנשים לפניך הסתכלו על הבוסטר, אתה, לפי מה נמצא כרגע, אתה יכול לנחש מה אחרים בחרו, אתה יכול לצפות מה אחרים יבחרו אחריך, וככה, אם אתה מבין מה הפאוור לבל בין קלפים בזה, אתה יכול לבנות חבילה שהיא טובה תוך כדי הדראפט. עכשיו, כשעושים את זה נגד אנשים, בתקווה אינטליגנטים, שמכירים קצת דראפטים, אז יש להם גם את הקונספט הזה שמנסים לבנות חבילה תוך כדי, ואז זה מאוד משפיע על איזה קלפים עוברים, איזה קלפים יחזרו, איזה לא, במהלך הדראפט. אז שם נמצא העומק של הדראפט עצמו.
אוקיי, ומה אתה עושה עם, עם החבילת דראפט אחרי שהסתיים הדראפט?
אז בארנה אתה מקבל את הקלפים האלה, הם נשארים שלך, הם עוברים לאוסף, כמובן זה משפיע לפעמים אנשים בוחרים קלפים עבור האוסף שלהם, ולא בהכרח עבור הדראפט עצמו, ובגדול, בדראפטים המדורגים כרגע, אתה משחק עד 7 ניצחונות או 3 הפסדים, ואחרי שהגעת ל-7 ניצחונות או 3 הפסדים, אתה יכול לשמור את הדק, אבל אין לה באמת טעם בפני עצמו, כי אתה יכול לשחק נגד אחרים, נגד חברים שלך, whatever, עם דקים שהם שמרו מהדרפטים שלהם ולשחק נגדם, אבל בגדול זה הולך פר איבנט כזה, כן? זה מין איבנט או ליגה של דרפט, אתה משחק את הדק שלך, סיימת איתה, אתה מתחיל חדש.
אוקיי. מגניב? כלומר, בניגוד, זה מעניין שאתה שומר את הקלפים, בניגוד למה, כאילו,
בניגוד להארדסטון, כן.
לזהו, להארדסטון ארנה, שזה המקבילה הכי דומה, אבל לחלוטין לא דומה, שם הארנה, זה פשוט נותנים לך לבחור מכל הקלפים במשחק, אבל אתה לא מקבל את הקלפים האלה, אתה מקבל רק את הפרסים של הארנה.
התמחור הוא גם בהתאם, כן? זאת אומרת, אני חושב ש... סליחה, אני חושב ש...
דראפט הוא יקר?
דראפט הוא יקר יותר, כן, ממה שעולה ארנה בהארסטון. בעצם, אם אני זוכר נכון, בארנה בהארסטון אתה יכול משהו כמו כל יומיים לעשות ארנה חדש, כאילו הרי זה עולה 150 גולד או משהו כזה, זה שווה ערך פלוס מינוס ליומיים של קווסטים. בארנה, מה שנקרא הקוויק דראפט, זה שהוא נגד בוטים, עולה 5,000 זהב, שזה בערך כמו 5 או 6 ימים של לעשות קווסטים.
אוקיי.
אז משמעותי יותר יקר, וגם הקאט-אוף של לקבל את האירוע חזרה, הוא יותר גבוה. אתה צריך לנצח יותר כדי שזה ישתלם לך.
טוב, עידן, אתה רוצה להוסיף עוד משהו לפני שנסיים, כי אני רואה שלא בטוח שתהיה איתנו?
תנו לי רשימה קצרה של מה איתמר דיבר פה כשלא הייתי.
דיברנו על דראפט ואיך משחקים בו, ושאלתי שאלות של נובים.
הבנתי.
לא היית? משעשע. אני הייתי יכול, כאילו, אביב גם היה יכול להיעלם, הייתי פשוט ממשיך לדבר ולדבר.
אגב, לגיטימי לגמרי, אני חושב שאני ביליתי את כל החודש הראשון בלשאול את איתמר שאלות של נובים על מג'יק, ככה זה עובד.
כן, זה משחק סופר מורכב, אין ספק, הוא מאוד מאוד עמוק, הוא מאוד, כאילו, איכשהו אני מאמין, אולי אני טועה, אבל אני מאמין שדי קל להיכנס אליו, אבל קשה להגיע למצב בארנה ספציפית שאתה break even אפילו. תלוי כמה זמן יש לך לשחק, אבל כאילו זה לא פשוט להגיע לרמה שאתה אפילו מחזיר חזרה כסף מאירועים כאלה.
טוב, היתרון שלי בתור הייטקיסט מושחת זה שאני לא צריך to break even, אני פשוט יכול להמשיך לשחק מג'יק. אבל אם אומרת האמת, אני חושב שהשקעתי סכום משמעותי של כסף רק החל מהרחבה הזאתי. השקעתי קצת כסף בהתחלה כדי לקבל מאסטרי פאס, משהו כזה, ומאז המאסטרי פאסים החדשים מממנים את עצמם, אני לא צריך להוציא על זה יותר כסף.
אם כי האחרון הוא פחות משתלם מכל הקודמים.
כן, אבל עדיין, אתה חבר מספיק קרנסי במהלך עונה בשביל לקנות את המאסטרי פס הבא, ועוד דברים, אז זאת לא מרגיש כמו יותר מדי בעיה. ומבחינת ההוצאות, אני חושב ש... וגם עכשיו שנוצאתי יחסית הרבה כסף על הרחבה החדשה, אז זה היה מאוד, הרגשתי לא מחויב, כי אני יכול בחינם להמשיך לשחק בכיף הרבה זמן ולקבל קלפים חדשים וליהנות מ-Sense of Progression. התחשק לי, לא, אוקיי, אני משקיע כל כך הרבה זמן במשחק הזה, אז יאללה, בוא נשקיע בו קצת כסף. זאת הגישה שלי להרבה משחקי free to play. אין, אגב, מה להשוות את זה עם הכמות השקעה שצריך לעשות בשביל לשחק מג'יק פיזי. שם,
לא קרוב.
אין לך מנגנון שמפצה אותך אוטומטית על כל העתקים המיותרים של הקלפי קומן שאתה מקבל כשאתה פותח חבילות. אז בכלל אין מה לעשות.
מבחינה עקרונית, אני משחק מג'יק מאז שהוא בקלוסד בטא, כבר שנתיים וקצת. הוצאתי פשוט כי היו כמה דילים משתלמים, כמו באמת, איך זה נקרא? Welcome Bundle או whatever, או כל מיני כאלה. הוצאתי לדעתי $10 למשחק, עד הרחבה האחרונה, הרחבה האחרונה הוצאתי קצת יותר כסף, אבל כאילו, כי פשוט היה בא לי, כמו שאמרת, כאילו, יש לי קצת ספר, למה לא, כאילו, זה לא באמת בעייתי. אבל הייתי יכול להמשיך ככה, עוד הרבה מאוד זמן, עם, על אותם $10 שכבר הוצאתי, בלי לשים לב, כי מלשחק בין חצי שעה לשעה ביום, אתה יכול באמת, ברמה עקרונית, לשחק פחות או יותר כמה שבא לך, בלי להרגיש כאילו שאתה מאוד מוגבל במה אתה יכול לעשות במשחק.
ובכיף לעשות ככה איזה, לא יודע, להוציא את רוב הקרנסי שלך איזה דראפט אחד או שניים בשבוע לפחות, שזה פורמטים שלא דורשים שלך עוצב גדול של קלפים בשביל ליהנות מהמקסימום שאתה יכול מהפורמט, וזה אשכרה המשחק, כאילו זה הרבה יותר מעניין מכל דברים אחרים שאתה יכול להוציא עליהם כסף. כאן כשאתה מוציא על דראפטים אתה משלם בשביל לשחק, וכשאתה מוציא כסף לדברים אחרים אתה משלם סתם בשביל להשאיר את אוסף הקלפים שלך, שאם אתה לא שחקן תחרותי זה פחות משנה. אז כאילו בסך הכל זה משחק שמאוד מעודד את הלופ הזה, שאתה יכול לשחק בו הרבה מאוד זמן בלי להוציא כסף.
מגניב.
אז אני בעד, אני בעד ארינה.
נהדר. מגניב, בואו נעשה ציפיות לעתיד, ואז נסיים. ראוח, אתה הולך לשחק מג'יק, כן.
כן, זה באמת היה כמו תחזיות כאלה של אסטרולוגים, כאילו, telling us the obvious. אז בגדול העניין הוא כזה, בעוד שבוע, כתבתי שבועיים, זה לא נכון, זה עוד שבוע, ממש עוד שבוע, מגיעה מה שנקרא האונתולוגיה חדשה, Historic Anthology No. 3, שזה פעם בכמה זמן ארנה מוציאים את האונתולוגיות האלה, שזה תוספות של קלפים מההיסטוריה של מג'יק, לפורמט הנצחי שלהם שנקרא well historic, וביחד עם זה הפורמט הנצחי נהיה זמין באופן קבוע, וזה מרגיש ממש כמו כאילו הפעם השנייה שהמשחק יוצא מבטא. בעצם כמו שבהרסטון יש את ה-wild פורמט שתמיד משחק במשחקים בדיוק שיש תמיד בכל הקלפים שיצאו אי פעם, אז ככה זה היסטוריק בארנה, ועד עכשיו זה היה זמין רק לפרקים קצרים, פעם בחודש חודשיים, כי הם פחדו מעניין של קיווינג, שלא יהיה להם מספיק אנשים. ועכשיו זה נהיה זמין באופן נצחי, בתור בן אדם שמשחק בנייר בפורמטים ותיקים יותר, ואוהב יותר את הקלפים הישנים, זה ממש מרגיש כמו כאילו, אנחנו מקבלים משחק חדש, והמשחק מתחיל כאילו דרך חדשה, הוא בכיוון הנכון, בוא נגיד ככה, זה כאילו זה משהו שהרבה אנשים חיכו לו הרבה זמן, ואני ממש מתרגש לקראת זה.
מגניב, עידן?
אז גם אני הולך לשחק עוד מג'יק, יש לי עכשיו מלא אינגם קרנסי כדי להשתף במלא מלא דראפטים, ועד השבוע לא השתתפתי באף יומן דראפט, כשוב, זה רמת קושי גבוהה בשבילי, ואגב, אכן היומן דראפט שהשתתפתי בו היה ברמת קושי גבוהה, והצגתי שתי ניצחונות לפני שעפתי על הפרצוף, אז אני מצפה שיהיה לי יותר זמן לעשות יותר דראפטים בשבוע, שבועיים הקרובים, אז אני אעשה את זה. חוץ מזה אני מצפה לסיים את קמרה סקואד, בניגוד למה שאמרתם שבוע שעבר, 20 שעות זה לא מספיק בשביל לסיים את המשחק, אבל אני איפשהו לקראת הסוף שלו לדעתי, ואני רוצה לשחק Breath of the Wild, שקניתי במטרה להיכנס אליו, וזה עדיין לא קרה, כי הסוויץ' שלי קצת סבל מזה שאני לא נוסע ברכבת יותר, אז אני מצפה, מקווה להיכנס אליו בכל זאת. חוץ מזה שטיילו, אני קצת, אני קניתי את ההילו, כי היא סקרנות בעיקר. אני, מהשעה הראשונה ששחקתי בהילו אחד, זה היה מאוד מעניין מבחינה אקדמית, נגיד את זה ככה.
אוקיי.
אני בטוח שגם לשחק בהילו 2 יהיה מעניין באותה מידה.
טוב, איחלתי בהצלחה.
אני קצת רוצה. תודה.
טוב.
גם יש לי חשק לשחק בכל הפלאפים מחדש, אבל כאילו, let's face it.
אתה יכול לשחק בלאק מייסה, לפחות בלאק מייסה קצת יותר עדכני.
כן, זה נכון, גם, כן, בלאק מייסה ו-FF2 תכלס עדיין נראה די טוב, יש כאילו מבחינה גרפית אותו, זה לא תהיה בעיה, הבעיה היא שזה משחקים ארוכים מאוד, והזמן שלי מוגבל, אבל בסדר.
טוב, יפה. הציפיות שלי לעתיד זה לחזור לשחק משהו, אני כבר שבועיים לא נגעתי במשחק, אני, הזמן הפנוי שלי עבר להיות טלוויזיה, במקום משחקים, זה סוג כזה של זמן, אבל כשאני אחזור, אז יש לי באמבל בנדל של חודש קודם, כן, חודש קודם, כי בחודש הזה יש, אפרופו אקסקום, בהמבל בנדל של חודש הזה יש את, במאנפלי, אני מתכוון, ג'ויס, איך שאני לא קוראים לזה, יש את אקסקום 2. אז אם אתם רוצים את אקסקום 2 בזול, זו הזדמנות. פלוס, יש שם עוד איזה 3 משחקים שיש לי, בגלל זה דילגתי על החודש הזה. אבל בחודש הקודם היה את היטמן 2, וקפצתי על הזדמנות, ולקחתי את האמבל צ'ויס מוקדם, והתקנתי היטמן 2, והוא נשאר מותקן מאז, ואני מחכה לחזור אליו. כי מה שהם עשו מגניב ב-Hitman 2 זה שאם היה לך את Hitman 1, ואני זוכר שדיברתי על זה לפני כמה חודשים, הם עשו סוג של רימאסטר לכל המשימות של Hitman, עם המנוע המשופר של 2 ודברים כאלה. אז יכולת להתקין את 2 ופשוט לקבל את כל המשימות של 1 בתוך Hitman 2, אפילו אם לא קנית את 2. ואז לשחק במשימות של 1, ואז ברגע שאתה קונה את 2, אתה יכול לחזור, אתה יכול להמשיך ולשחק שתיים. אז זהו, זה מה שאני רוצה לעשות. כל פעם שאני מתחיל לשחק מחדש בהיטמן, אני נתקע ללופ הזה של, אוקיי, אני לא חייב להתקדם במשימות, אני יכול גם לעשות את כל הצ'אלנג'ז, ואת כל היוניק טייק דאונס, ואת כל הדברים האלה.
כן, זה לא נגמר.
ואני מדע המשחק הזה, הוא כל כך טוב, כאילו הוא מגרד את כל הדברים שאני אוהב במשחקי וידאו כמעט, והוא נראה נהדר, ובכלל, יופי של משחק. אז זה מותקן ומחכה, וכימרה סקואד שאני רוצה להתקדם, ובורדן 3, שהיללתי ושיבחתי אותו שבוע שעבר, שעדיין אני צריך, כאילו, אני בשליש מהמשחק או משהו כזה, ויש לי עוד מלא. אז זה דברים שמצפים לי. בהמבל צ'ויס של של החודש, יש את Jurassic World Evolution, משחק שכבר יש לי, Hexcom 2, בלי World of the Chosen, שכבר יש לי, ואני לא מוצא פה איך רואים את שאר המשחקים, אבל זה לא חושב, קיצור, זה רוב החבילה יש לי. עידן נטש, כי הוא צריך לטפל בילדים, אז הוא אמר שאנחנו נזכיר את גיימפאד, כמובן, גיימפאד COIL, הבית של פודקאסט המשחק... לא, גיימפאד זה האתר, גיימפוד זה הפודקאסט.
זהו, אמרתי, כן, כמו אתי להגיד, גיימפוד זה ה...
כן, אז גיימפאד COIL זה הבית של גיימפוד, הפודקאסט המשחקים הוותיק ביותר בישראל. אתם יכולים למצוא אותו שם. אפרופו פודקאסטים בישראל, יש פודקאסט חדש של משחקי תפקידים, לא קריטי, של 4 חבר'ה מאוד חמודים מקרב משחקי התפקידים בישראל, שאחד ממוסחן שלי גם. אז אני אתן קישור בהערות הפרק, או שפשוט תחפשו בפודקאסט שלכם לא קריטי, ובפרק האחרון שאני עושה מדברו על משחקי סולו ומשחקים באינטרנט לכבוד המשבר הקוביד, וגם הם דיברו קצת על הקבוצת צ'אט שאני מריץ, אז כנסו ותמצאו אותם. ראוך, אתה הפסק לכתוב בטוויטר, וזה מאוד מעציב אותי.
מזמן, לפני שנים, כן. אני, אין לי כוח.
אני עברתי...
סושל מדיה מתקעת אותי.
אני עברתי על, יש לי מקום כזה שאני עובר על inactive accounts שאני עוקב אחריהם כדי לצמצם את מספר הנעקבים שלי, ומאוד הצערתי לראות שאיתמר הרדסטון לא פעיל יותר.
כן, עשית לי unfollow, אני אכעס.
כן, עשיתי לך unfollow. אם אתה לא פעיל, אני לא... אין סיבה שתהיה ברשימת הנעקבים שלי.
עכשיו אני רוצה לחזור.
מה כן, אנחנו עדיין מקליטים.
סליחה. זו שיחה שכבר אחרי הפרק.
לא, לא, זה השיימינג של סוף הפרק שבו זה... לא, אבל עשינו פלאגינג, ואז באתי לעשות פלאגינג לראוך, אבל אמרתי, אין איך לעשות לראוך פלאגינג, כי הוא לא בטוויטר יותר. אז זהו.
זה בסדר, אין מה לעקוב אחריי, כל מה שיש לי להגיד זה על מג'יק, ויש אנשים יותר...
נו, אבל על זה התבסס חשבון הטוויטר שלך. אני מאוד רציתי שתעבור מהארדסטון למג'יק בטוויטר.
כן, אני אגיד לך מה, זה היה איזו תקופה כשהתחלתי לשחק מג'יק. העניין הוא כזה, בטוויטר כל מי שהיה בספירה שלי שם היה מאמריקה בהרסטון, ופשוט משום מה זה לא עובד אותו דבר עם מג'יק, ופשוט לא הייתה נישה מתאימה שם, ואז זה כזה, אני מצייץ לעצמי על מג'יק, את מי זה מעניין? אף אחד. אוקיי, טוב, אז לא משנה.
אותי זה מעניין.
טוב. אותך אני התחלתי לדבר מודעות פרטיות.
נכון. האמת שאני מרגיש שאנחנו ממש רק גירדנו את פני השטח בפרק הזה, אז אנחנו צריכים לקבוע כזה איזה פעם בחודש פרק על מג'יק.
אני בא רק פעם בחודש.
אני שומע ארבעה פודקאסטים שונים שמדברים על מג'יק, תאמין לי שיש לי על מה לדבר על מג'יק מדי שבוע, בטח מדי חודש.
נו, אני ועומר היינו מקליטים Heroes of the Storm פודקאסט שלהם, בטח שיש על מה לדבר.
כן.
יאללה.
אני מקשיב אחרי רב על מג'יק, אז כאילו, לא יודע, יש לי.
אני כל פעם אביא את ראוך עם מישהו אחר, ואז יהיה מג'יק, ומישהו אחד שישתמם.
או לחילופי שכל פעם נמיר מישהו אחד להתחיל לשחק מג'יק.
זה גם יכול להיות. זה גם יכול להיות. טוב, יאללה, בואו נסיים, תודה רבה. זה היה פרק 11.02 של שורפים משחקים. רואה, עידן, אם אני לא אומר את השם המלא, אלא אני נצמד למספרים, זה בסדר. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר isl.me, את השידור החי בערוץ הטוויץ' isl.me, ואורטיבית עידן כן אפשר למצוא בטוויטר. עידן, כבר עשינו פלאגינג לגיימפד קודם. וזהו, תודה רבה למאזינים שלנו, ותודה לכם שהשתתפתם איתי בפרק, ונתראה בשבוע הבא. זהו, להתראות!
להתראות!
ביי ביי!